רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
חושבים על תואר שני בתחומי ההנדסה והטכנולוגיה? פיתחו את היומנים. אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם למפגש חשיפה לתארים מתקדמים ולמחקר בפקולטה למדעי ההנדסה ב-5 במרץ 2019 בקמפוס האוניברסיטה בבאר שבע. התארים המתקדמים בפקולטה להנדסה מבוססים על עשייה מחקרית בינתחומית באוניברסיטה, מתוך תפיסה שקוראת תיגר על הגדרת התחומים הרגילה וההבנה שזו הדרך הנכונה לחקור וללמוד הנדסה. לפקולטה קשרים הדוקים עם התעשייה ושיתופי פעולה ייחודיים עם חברות פארק ההייטק הצמוד לאוניברסיטה. ובנוסף, תוכניות משותפות עם אוניברסיטאות מובילות בעולם, למשל אוניברסיטת מגיל שבקנדה. כל תחומי ההנדסה, הכל שם. בואו לראות בעצמכם, לפגוש את הסגל ולדבר עם הסטודנטים במפגש החשיפה לתארים מתקדמים ולמחקר בהנדסה. 5 במרץ 2019. פרטים באתר האוניברסיטה bgu.ac.il.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים.
אם אתם רוצים לתרום לקמפיין בחירות של מפלגה, המגבלה היא 2,300 שקלים לתורם. אבל כשמדובר בערבות, זה כבר סיפור אחר לחלוטין, והסכומים יכולים להגיע למיליוני שקלים. אז על מימון מפלגות, קשרי הון שלטון והפוטנציאל לניגוד עניינים, אנחנו מדברים היום עם עידן בנימין משקוף, שהוא גוף תקשורת עצמאי במימון המונים, שעורך תחקירים במגוון נושאים וגם בנושאים של קשרי הון שלטון. שלום עידן בנימין.
שלום.
אנחנו מדברים בדיוק בבוקר של מחרת האיחוד, המפץ הגדול הפוליטי, תגדיר את זה איך שאתה רוצה, בהקשר של האיחוד בין חוסן לישראל של גנץ ליש עתיד של לפיד, אבל הנושא שלנו הוא כרגע לא בדיוק פוליטי, למרות שהוא כמובן נוגע לעניינים פוליטיים, וזה הנושא בכלל שכל הדבר הזה שנקרא מימון מפלגות. קודם כל תגדיר לי מה זה בעצם מימון מפלגות.
צריך להפריד בין שני סוגי מפלגות שמתמודדות לכנסת. מפלגה שהיא כבר יושבת והיא סיעה שמקיימת בכנסת, לבין מפלגה חדשה. סיעה שנמצאת בכנסת היא מקבלת מימון מהמדינה. המון המון כסף, תכף נדבר על זה, והמפלגה שהיא עדיין נכנסה לכנסת, צריכה לגייס קודם כסף מתורמים פרטים. שזה יכול להיות רק אנשים פרטים. היא עושה את זה דרך תרומות או דרך ערבויות שהיא לוקחת, בתקווה שהיא תיכנס ותקבל את הכסף חזרה.
תקבל את הכסף חזרה, מה זה אומר? שברגע שהיא מצליחה להיכנס לכנסת, אז יש לה זכות לקבל מימון לכל חבר כנסת, ואז בעצם מקבלת מימון בדיעבד.
נכון.
שבאיזה היקף לכל חבר כנסת, איך זה עובד?
אוקיי, אז מדובר בהמון כסף. כל חבר כנסת שנכנס זה 1.4 מיליון שקלים. מוס מינוס. זה מחושב בצורה כזאת, נגיד מפלגה חדשה שנכנסה, קיבלה 10 מנדטים, היא תקבל 10 מנדטים כפול 1.4, זה כאילו יחידת מימון, ועוד יחידת מימון אחת.
זאת אומרת שזה בחשבון פשוט, כן, 14 מיליון שקל פלוס התוספת שאמרת, כמעט 15.5 מיליון.
שקלים, אני מכניסה 10 מנדטים. ואחרי שהיא נכנסה, ברגע שהיא יושבת שם, היא מקבלת על כל חבר כנסת משהו כמו 80,000 שקל בחודש, על כל מנדט.
גם מימון, זה נחשב מימון.
כן, זאת אומרת, 800,000 שקלים תקבל אפילו יותר, זה קרוב ל-900,000 שקלים. כל חודש מימון שוטף לפעילות השוטפת שלה. עכשיו,
אם זה 10 מנדטים, כן, אוקיי.
כן, מה בדרך כלל קורה? הרי הדבר הכי חשוב זה לנצח בבחירות. אז מה שהם עושים, נגיד יש להם את הסקרים, אומרים, אני מעריך שאני אקבל 10 מנדטים, אז הם יוציאו יותר מ-15 מיליון שקלים, יוציאו 20, אולי 25 מיליון שקלים. מתוך הנחת עבודה שהם יוכלו להחזיר את הכסף הזה אחר כך במימון השוטף. אפשר לקחת אשראי. ככה הבית היהודי נמצאת בחובות.
מה זאת אומרת?
הבית היהודי בבחירות האחרונות ציפתה לקבל כנראה יותר מנדטים. קיבלה בסוף בפועל 6, כי היה להם ייחוד מפלגה של סמוטריץ', והם פשוט נשארו במינוס, שלא הצליחו לצאת ממנו. כבר תאמת כמה מערכות בחירות. וכאשר יש בחירות צמודות מדי, אתה לא מצליח לחסות את המינוס הזה.
המינוס הזה הוא בעצם אשראי שהם קיבלו מן הסתם מאיפה? מבנקים בדרך כלל?
אז זה סיפור מעניין לפני עצמו, כי עד למערכת בחירות האחרונה, הם היו מקבלים מהבנקים, באמת. ונגיד מפלגת קדימה, שהשאירה חוב של 19 מיליון שקלים, כיוון שהיא קיבלה פחות מנדט עם מערכת בחירות, אז היא השאירה את החוב הזה לבנק הפועלים. עכשיו, בגלל שהם נכנסו והבנקים הפסיקו להיות פריירים, לתת כסף לפוליטיקאים, פשוט לא סמכו עליהם, והפיזור של הכנסת הקודמת, רגע, אחרי שכבר החליטו לפזר את הכנסת, הם כינסו את המפלגות, והם שינו את החוק, כדי שההלוואות יינתנו ישירות מהציבור ולא מהבנקים.
מה זה אומר מהציבור?
ישירות מהקופה הציבורית. בעבר, אם
מפלגה
עכשיו הולכת לבחירות, היא יכולה לקחת, ללכת לקחת ערבויות כמו מפלגה חדשה, היא הייתה לקחת הלוואה מהבנק. אבל הבנקים כבר הבינו שהפוליטיקאים לא מחזירים את הכסף, אז הם אמרו, אנחנו לא רוצים לתת לכם, אז הם אמרו, אנחנו נלווה ישר את קופת האוצר. ומי שנותן להם את ההלוואה הזאת, זה האוצר.
והוא מחויב לתת את ההלוואות האלה?
כן, הוא מחויב. המפלגות שנמצאות בכנסת חייבות, הן מקבלות מקדמה של 70%. אם יש להם 10 מנדטים, אז הם יקבלו משהו כמו 10 מיליון שקלים. זה 70% מתוך 15 מיליון. הם חייבים לקבל את זה. העניין זה שאם הם לא יעברו את אחוז החסימה, יתבצר שוב חוב, ומי שישלם את זה זה הציבור.
מה זאת אומרת ישלם הציבור? נגיד, הם לא עברו את אחוז החסימה, והם לקחו אשראי בגובה מסוים, על פי התחזיות שלהם, שאתה אומר שמחויבים בעצם לתת להם, מה זה אומר שלא ישלמו את הכסף?
אם הם לא יכנסו לכנסת, הם לא יקבלו את המימון הציבורי, ואז אין להם איפה להחזיר את זה. אין איזה קופה אחרת שאפשר לקחת ממנה. אז אם הם לא יהיו זהירים, והם לא יהיו, ומפלגה לא תעבור את אחוז החסימה, הציבור פשוט יישאר עם החוב הזה ויחסה אותו.
לצורך כך ניתנות הערבויות, וזה פה נכנס עניין הערבויות, זאת אומרת, הם מקבלים כסף מהאוצר רק ברגע שהם מעמידים ערבויות, או שזה לא קשור?
אז מפלגה שהיא קיימת בכנסת, זה לא קשור לשום דבר, היא מקבלת את זה כי היא נמצאת בכנסת.
אוקיי.
הרי הנחת עבודה זה ממש כמו ליצור חסמי כניסה במגזר העסקי. הרי מה הם עשו פה? הם ליצרו חסם כניסה למפלגות חדשות, מפלגות קיימות, יקבלו את הכסף הזה, לא משנה מה. מפלגות חדשות, נגיד כמו מפלגה של חוסן ישראל,
יצטרכו להביא ערבויות. אבל רגע, בוא נדבר באמת, אז רגע, מפלגה קיימת, ההנחה היא שהיא תמשיך להיות קיימת, ואז היא מקבלת כסף מהאוצר.
כן, זו הנחת עבודה.
ונגיד שהיא לא עברה את אחוז החסימה, או שלא מגיעה למספר המנדטים שהיא באמת חשבה שהיא תגיע, אז מה קורה עם הכסף הזה? זה נשאר כחוב שמה, שאף אחד לא משלם אותו?
הציבור משלם אותו.
בעצם קופת המדינה, כן.
כן, קופת המדינה.
אוקיי. זה ברגע שהיא לא, מפלגה קיימת שלא עברה את אחוז החסימה, מפלגה שהיא לא קיימת לא יכולה לקבל את הכסף הזה, לכן היא צריכה להעמיד ערבויות כתנאי לקבל את הכסף הזה.
נכון, בדיוק.
הבנתי.
עכשיו, הערבויות האלה הולכים לאנשים פרטיים, הדבר הטוב זה שזה שקוף.
אני רוצה להקים מפלגה מחר בבוקר, ואתה מדבר על חוסן ישראל, כי זה בעצם הטריגר לשיחה בינינו, משהו פורסם. מנסה לגייס מאנשים שיש להם כסף, מן הסתם אנשי עסקים, כסף שיעמידו לי ערבויות לצורך קבלת אותו מימון מהמדינה. נכון?
נכון, נכון. לבוקר הזה, פתחתי הבוקר את האתר מבקר המדינה. אגב, כל המידע הזה מפורסם באתר מבקר המדינה, שזה כבר טוב, כי הציבור יכול לדעת מי נתן למפלגה כסף, אז יש ערבויות בגובה של 5 מיליון שקלים. עכשיו, במפלגה שהיא, נגיד, כמו חוסן ישראל, שהסקרים מנבים למספר המדען תמדו ספרתי, זה כסף כמעט בטוח שיקבלו חזרה. אבל יש גם דרך אחרת, אפשר ללכת לציבור ולהגיד, בוא נעשה מימון המונים. אולי בעבר זה יותר קשה, אבל היום יש מערכות שכבר נותנות לך את זה, ואתה יכול להגיד לציבור, בוא תנו לי את המנדט מכם, ואני ארוץ. תנו לי תרומות קטנות, כמו שאובמה גייס.
אוקיי, זאת אומרת, להשיג את הסכום הכולל של הערבויות על ידי מימון המונים, שאותם אני בעצם מעמיד כערבות לאוצר ושייתן לי את הכסף.
כן, אתה יכול לעשות ערבויות, אתה יכול לעשות תרומות, הרי בסוף של דבר אתה לא תעסק אולי בתרומות של, זה באמת כאב ראש, להתעסק בתרומות של 50 שקלים, 100 שקלים, וזה נותן לך, אני בדעתי, איזה לגיטימציה ציבורית,
אוקיי.
בונה אותך בשטח. דרך מהירה יותר, זה ללכת לחברים העשירים שלך. אני יודע, אני לא יודע, אני רוצה להקים מפלגה. אין לי חברים עם מיליון שקל שיכולים לתת לי ערבות. אז שאלה, יש שם שאלה, מי האנשים האלה שנותנים לגנץ? הדבר הטוב זה שזה שקוף. זאת אומרת, אפשר לדעת, ולדעתי, מישהו היה רוצה לשחד עכשיו, אולי ראש ממשלה בפוטנציה או שר פוטנציה, הוא לא היה נותן לו ערבות של מיליון שקלים, כי עכשיו, אם הוא יעשה משהו בשביל אלפרד אקירוב, ישר יפתחו את זה ויגידו, הנה, יופי, אתה נתת לו מיליון שקלים ועכשיו הוא חייב לך.
תשמע, מה שפורסם זה בעצם בגלל שיש את השקיפות הזאת שאתה מדבר עליה, אז פורסם שאיש עסקים, יזם נדלן מאוד מפורסם, אלפרד אקירוב, הוא העמיד ערבות של 2 מיליון שקל לחוסן ישראל של בני גנץ, נכון?
נכון, נכון.
עכשיו, תגיד, זה שיש שקיפות, מה זה בעצם אומר? זה לא אומר ש... למה שאני לא אסתכל על זה כאל איזה משהו של שלח לחמך על פני המים? אוקיי, אז אני רואה שהוא נתן לו ערבות 2 מיליון שקל. עדיין הוא נתן לו ערבות של 2 מיליון שקל, ואני שואל את עצמי, למה הוא נתן לו?
נכון, זה ערבות מאוד גבוהה. השאלה הזאת תרחף באוויר. בגלל זה אמרתי שיש דרכים שאפשר לעשות את זה, ולקחת 2 מיליון שקלים ממישהו, לא משנה כמה השאירו, זה בהחלט גורם לך להיות חייב, כי הכסף שווה יותר, נגיד לנו, לאנשים פשוטים, מאשר להכירו.
כן.
אז אולי מצד שלו זה לא כסף גדול, אבל מי שקבל את זה בהחלט כסף גדול. אגב, גם כולנו הוקמה ככה. גבאי נתן ערבויות ב... לא נראה לי 2 מיליון שקלים, אבל...
אבי גבאי שהיום עומד בראש מפלגת העבודה, אתה מדבר, כן. הוא העמיד ערבויות ל...
הוא נתן ערבויות לכולנו. אני חושב בגובה 700-800 אלף שקלים, זאת אומרת, לא סכומים קטנים. ככה אני חושב גייס ערבויות שהם בגובה 9 מיליון שקלים, זה איך מה שצריך בשביל להרים מפלגה.
עכשיו, גבי בזמנו נתן את ערבויות ואחרי זה השתלב, אני מזכיר, השתלב במפלגה, כן. והיה שר בממשלה שזה, לא יודע, אתה יודע, אפשר להסתכל על זה בכמה כיוונים, אבל בסיפור של נגיד אקירוב, זה טיפה יותר מסובך, כי הוא באמת איש עסקים שמין הסתם בעתיד, אם גנץ יהיה ראש ממשלה, או אם הוא יישא באיזשהו תפקיד שיש לו איזושהי השפעה בכל מיני מגזרים, זה יכולה להיות בעיה, לא?
מסכים איתך, אבל אני חושב שכולם יודעים את זה, וזה נמצא על פני השטח, אז זה הכי טוב לציבור. כי עכשיו בוא נגיד שגנץ החליט לקדם משהו בשביל הקירוב, ישר אנשים כמונו ירימו את כל הדגלים האדומים, ואם הוא אדם אגון, הוא יסוג מזה. אני אתן לך דוגמה אחרת, ברשויות המקומיות לדוגמה, מצאנו איזשהו פער שאת יכול להלוות כסף ישירות למעומד, וזה לא שקוף. ואין איזה, כמעט תקרה, את יכול לתת למישהו 0.5 מיליון שקלים או 1 מיליון שקלים הלוואה, ואף אחד לא יודע מזה.
זה ברשויות המקומיות.
ברשויות המקומיות.
וששם דווקא הפוטנציאל לשחיתות הוא עוד יותר גבוה, כי שם יש, אתה יודע, הרשות המקומית, בעיקר בנושאים של נדלן, אז יש ועדות בנייה, תכנון ובנייה, כאלה ואחרות, שיכולות להיטיב עם הקבלן או עם אותו יזם, ואנחנו בכלל לא נדע שאותו יזם העמיד הלוואה לאותו מועמד שאולי זכה בבחירות ברשות אותה המקומית.
בדיוק. היחידי שרואה את זה זה מבקר המדינה. עכשיו, מבקר המדינה הוא בודק שבאמת הדבר הבסיסי החוקי של, שבאמת לא תאגיד נתן את זה לאדם פרטי, ו... שזה עובד בהגדרת החוק, אבל הוא לא יכול לדעת, נגיד, תקשורת יכולה לעשות הצלבות או, ולהשתמש גם בציבור בשביל להבין האם הבן אדם שנתן הלוואה למעומד, יש לו איזה פרויקט בינוי מאוד מאוד חשוב שהוא צריך לסגור ונתקל בקשיים.
כן.
זה מה שבקר מדינה לא יודע לעשות, אבל תקשורת כן יודעת לעשות.
נכון שתמיד חלמתם לפגוש את הקרדשיאנס ואת קניה ווסט? טוב, אולי זה לא היה החלום שלכם, אבל תודו, זה בהחלט יכול להפוך את יום העבודה להרבה יותר מעניין. בלייטריקס אפשר להגיד שזה כמעט חלק מהשגרה. פייסטיון, האפליקציה של לייטריקס לעריכת תמונות סלפי, היא אחת מהאפליקציות המצליחות ביותר בעולם, עם למעלה מ-100 מיליון הורדות, ומה שהכי מעניין, כל הסלבס בהוליווד משתמשים בה. אז מה מושך כוכב הוליוודי להשתמש דווקא באפליקציה של חברה ישראלית מירושלים? כדי לענות על השאלה הזו, נמצא איתנו על הקו זאב פרמן, מנכ"ל לייטריקס ואחד המייסדים. שלום זאב.
שלום וברכה.
אהלן, אז תגיד לי, איך גילית שהקרדשיאנס וקניה ווסט משתמשים באפליקציה שלכם?
האמת שגילינו את זה פשוט מכלי תקשורת רגילים לגמרי, באיזשהו שלב התחילו כתבות על זה שסלבריטיז בהוליווד משתמשים ביותר ויותר באפליקציות לעריכת תמונות, בין היתר בפייסטיון. במהלך שנה הראשונה מאז היציאה כבר היו מספר לא מועט של כוכבים שהשתמשו בה. סיפור אחד שממש עולה לראש, זה פשוט באיזשהו שלב פפראצי אחד הצליח לצלם את המסך הראשון של האייפון של קניה ווסט, וראו שם שמותקן אצלו פייסטיון.
מגניב. אתה יכול לספר לנו על מה דיברת איתם?
טוב, אז אנחנו היינו צריכים קצת לשכנע אותם ששווה לשתף אותנו פעולה. אחד הדברים שאנחנו כבר היינו ידועים אז פרפורמנס מרקטינג שלנו, דרך שבה אנחנו מפרסמים את המוצרים שלנו ברשתות חברתיות, וכדי לשתף אותם פעולה, אז הסכמנו שאנחנו נעזור להם לקדם כל מיני מוצרים ועמודים שלהם, וככה זה התחיל. אחרי שהראינו להם שאנחנו כן יכולים לעשות שם משהו, הצלחנו לעלות לשלב הבא.
מצוין. תודה רבה זאב, זה היה מרתק. ללא ספק, אתם עושים עבודה מדהימה, מביאים הרבה כבוד לישראל. נסיים ונאמר שלייטריקס מחפשת אנשים שיצטרפו להצלחה שלה. מתכנתים, מעצבים, אנשי מרקטינג, מחקר ולמעשה מכל תחום. מטה החברה נמצא בגבעת רם בירושלים, ומספרים לי שהאווירה שם היא כמו אווירה של קיבוץ. גינת ירק ענקית ומושקעת, מפלים, יש שאטלים יומיים מפנקים מתל אביב ועד למשרד. קיצור, סביבת עבודה נפלאה. לייטריקס סיימו ממש עכשיו סבב גיוס של 60 מיליון דולר, והחברה נמצאת בתנופת צמיחה אדירה. שלחו את קורות החיים שלכם ל-lightrix.com/careers, או חפשו בגוגל Lightrix משרות.
עושים עסקים.
אתה יודע, אני חייב לספר לך איזשהו סיפור, אנחנו משוחחים, לפני הרבה שנים שהייתי כתב די מתחיל, מישהו סיפר לי שאותו אקירוב שאנחנו מדברים עליו עכשיו, בבניין משרדים שלו בתל אביב, שמעון פרס אז רץ לראשות הממשלה, בראשות מפלגת העבודה, אז מישהו סיפר לי שאקירוב מזכיר לו את המשרדים, אחד קומת משרדים בבניין שבבעלותו, לצורך שם יישב הצוות שלו במהלך הקמפיין לבחירות. אז אני התקשרתי לאקירוב, בכדי לוודא, רציתי לכתוב ידיעה בעיתון, ורציתי לוודא אם אכן העובדות נכונות. התקשרתי לאקירוב ושאמרתי לו, תשמע, אני שמעתי שאתה מזכיר לשמעון פרס משרדים לצורך הקמפיין לקראת הבחירות, רציתי רק לוודא, לקבל ממך תגובה, זה נכון, זה לא נכון. אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת אני מזכיר לו משרדים? אני נותן לו את המשרדים, אני צריך להזכיר לו, אני נותן לו את המשרדים ללא תשלום, אני חושב שזה חשוב, לי חשוב ששמעון פרס יהיה ראש הממשלה. זאת אומרת, המידע שקיבלתי במוצאות אותה שיחת טלפון, עוד הרחיב לי, אני הייתי בטוח שהמטה של פרס משלם על זה כסף, מסתבר שזה ניתן בחינם, זה היה לפני הרבה שנים. היית אומר היום קריטריונים האלה מספיקים בהיבט הזה, זאת אומרת העובדה שאנחנו מדברים שבאמת יש אותה שקיפות, ואנשי עסקים נגיד שמעמידים ערבויות בסכומים כאלה או אחרים לפוליטיקאים, זה משהו שמספק או שיש כאן בעיה?
לגבי הדוגמה שלך זה מעניין, כי מי שמחשיב אז זה נחשב תרומה, זאת אומרת הוא תרם לו כסף, נגיד שמעון פרס, אני לא יודע לפני כמה שנים זה היה, אבל היום שמעון פרס צריך לדווח על זה כתרומה.
שמעון פרס לא יכול לדווח, אבל אנשים דוגמת שמעון פרס,
כן. מי שלוקח משרדים ולא משלם עליהם, הוא עדיין דווח על זה כשווה כסף היום. אני חושב שזה בעיה, אני מסתכל נגיד מי זכה בפריימריז. מי שצליח להיכנס בסופו של דבר, נגיד במסעות הפריימריז האחרונים, נגיד בליכוד, אנשים שיש להם חדשים, שיש להם הרבה מאוד כסף, שמביאים אותם הבית, או שמגייסים, גם מפלגת העבודה, בסבב קודם שעוד, אנחנו עוד לא יכולים לדעת מאיפה מביאו את הכסף עכשיו, אבל בסבב קודם יש חברת כנסת שהיא שמה מהבית 280 אלף שקל, או ניר ברקת שהתמודד עכשיו בליכוד, שפך מיליונים, לפני שאפילו התחיל הקמפיין בשביל להתמודד. אז
כן, אבל זה לפחות.
אנשים עשירים יכולים להיכנס, ואנשים...
כן, אבל זה בעיה אחרת. תראה, זה שאנשים אחרים כמו עשירים כמו ניר ברקת, שהוא יכול להביא את הכסף שלו, אז אולי זה יוצר אי שוויון בתנאים שבה מתמודדים בפריימריז, אבל עדיין זה כסף שלו, ואין פה עניין של שחיתות. זה פשוט משחק לא הוגן, הייתי אומר. אבל ברגע שישנם אנשים שמתמודדים בפריימריז, ובאמת מישהו מממן אותם, ואנחנו לא בדיוק יודעים, כי במקרה של פריימריז, אני מבין שאין ממש שקיפות, אז זה כבר הרבה יותר משמעותי, לא?
כל מה שקשור, בגלל שמי שקובע את החוקים זה הפוליטיקאים, ואלה שמשתמשים בכסף, אז הכסף הזה לא שקוף בשום קנה מידה. גם הפריימריז, גם במפלגות, רק כדי לסבר את האוזן, בתחילת הכנסת ה-20, הוצאנו קרוב ל-700 מיליון שקלים על מימון מפלגות. זה המון המון כסף. ואנחנו לא יודעים, חוץ מדוחות כספיים, מאוד כללים כאלה, אנחנו לא יודעים למי הם שימו את הכסף הזה, ואיך הם הוציאו אותו. אז כן, יש בעיה, זאת אומרת, יש בעיה בלקחת המון כסף מאנשים עשירים, וכמו שהצעתי, יש דרכים אחרות. בפריימריז, אפילו נדבר על פריימריז, נגיד ששלי חימוביץ' וסתיו שפיר בפריימריז הקודמים, היום הם לא יוצאים את הכסף, הם גייסו מהמון אנשים קצת כסף, 50-100 שקלים. ביבי לדוגמה, אפשר למצוא את התורמים שלו במערכת, הוא לא מתאמץ, יש לו 27 תורמים וכל אחד תמנו צ'ק של 11,000 דולר, ככה הוא מתמודד, הוא לא עושה איזה מימון המונים, אין איזה תמיכה ציבורית, אגב כולם חול כמעט.
זאת אומרת, אתה מדבר על הפריימריז.
כן, נורים על כסף.
ששם המגבלה היא, יש, מה תקרא שאדם יכול לתרום?
בתרומות יש הגבלות.
אוקיי, מה הגבלות? כן.
במפלגות, בשנת בחירות, אתה יכול לתרום למפלגה עד 2,300 שקלים, שזה כלום כסף. אם אתה מפלגה קיימת, אם מפלגה חדשה, צריך להכפיל את הסכומים האלה פי 5.
זאת אומרת שאתה יכול לתרום.
עדיין לא השפעה, אבל ערבויות אין להם תקרה. זאת אומרת, אתה יכול לתת כמעט... עכשיו, קטע מצחיק, שאם אתה לא נכנס לכנסת, אז הערבות הזאת הופכת, הבנק בא לערב, ואומר, תביא את הכסף אם הוא לא משלם. וזה הופך לתרומה אסורה.
רגע, זאת אומרת, העמדתי ערבות למועמד, הוא לא הצליח להיכנס לכנסת, באים אליי ואומרים לי, תממש את הערבות, תשלם את הכסף. אני חייב לשלם את הכסף, ואז זה הופך לתרומה לא חוקית?
נכון.
אז איזה מין מנגנון זה? זה נראה כמו איזה מלכוד.
מעוות מאוד, יש לך דוגמה של הבחירות המקומיות של ירושלים. אלקין, יש לך עכשיו שר בממשלה שחייב 3.5 מיליון שקלים. 3.5 מיליון שקלים, כי הוא לקח באמת אנשי הון. לקח ערבויות של מיליון שקלים מאוליגרך. עכשיו, זה אסור לו, אסור, הוא לא זכה. הוא אפילו לא הגיע למינימום שיקבל חלק מהכסף בחזרה, אבל הוא צריך להחזיר את הכסף הזה. עכשיו, אותו איש עשיר, אין לו בעיה לתת לו את המיליון שקלים האלה כנראה, אבל זה אסור. אסור לו לקחת סכום כזה כתרומה.
אז
מה יקרה עם זה? כנראה שכלום. מקסימום אלקין ייכנס לכנס על זה שהוא קיבל תרומה אסורה.
זאת אומרת, יוצרים מנגנון שהוא מלכתחילה מוביל אותך לתוצאה שהיא עברה לחוק, אז איזה מין מנגנון, אז למה מאשרים מנגנונים מהסוג הזה?
אפשר לשנות ולתקן ולשבת ולחשוב על זה, איך תקן את זה, אבל הפוליטיקאים קובעים את החוקים והם לא רוצים. לא רק שהם לא רוצים, הם פועלים הפוך, כדי שיהיה להם יותר קל ופחות... פחות מעמסות. החוק הזה הוא בעייתי, הוא מביא אותך לדבר עבירה די בקלות.
תגיד, אם אתה צריך להשוות את המצב בישראל למקומות אחרים בעולם, הזכרת קודם ארצות הברית וכאלה, איפה אנחנו נמצאים ממה שאתה יודע?
בארצות הברית אין הגבלות על תרומות, ואת יכול לקבל מתאגידים, ואת יכול לקבל סכומים באמת בלתי מוגבלים. אחר שלמדתי על זה מדעי המדינה ועל התחום הזה, ובאמת אמרנו שהחברות הלובי, נגיד חברות הנפט וזה שם, הן תורמות מהכסף העסקי שלהם לכולם. ככה, אתה תמיד במצב המנצח, זה כסף קטן בשבילך. אז יחסית אנחנו במצב טוב, לפחות מול ארצות הברית. מצד שני, כמו שהבנו קודם, החוק הזה הוא מביא אותך לדבר עבירה שאין עליך שום סנקציה גם אחר כך.
כן.
שמים בפניך מכשול של דבר.
טוב, הבנו את המנגנון הלא ממש, איך נגדיר אותו, לא ממש משוכלל שיש בהקשר הזה. בואו מילה אחת רק על הגוף שאתה עובד בו, נקרא שקוף, שמה זה גוף?
אז שקוף זה, בעבר היה 100 ימים שקיפות, יכול להיות שחלק מהאנשים זוכרים את זה ככה, זה גוף תקשורת עצמאי במימון הציבור. מימון הציבור זה אומר שיש לנו היום אנחנו כל מיני מגייסים, 1,700 אנשים שתומכים בנו מדי חודש, בין 4 שקלים לחודש, עד אנשים שמים גם 200 שקלים, והם הופכים להיות המולים שלנו. זאת אומרת, אנחנו מתייעצים איתם, אנחנו נותנים להם לדרג תחקירים שהם רוצים שנעשה, ואנחנו מחויבים אליהם, ואין לנו איזה עורך מעל שקובע לנו, אם מדברים על יחסי תקשורת ובעלי הון, אז אין לנו איזה מישהו אחד שמחזיק בגוף תקשורת.
ומצליחים להחזיק מעמד, זאת אומרת, האנשים האלה תורמים בשוטף, וזה גוף שמצליח להחזיק ולקיים תחקירים.
כן, דווקא בגלל שיש המון אנשים שתורמים קצת, אז אני נותן את היציבות הכי גדולה, זה ממש פיזור סיכונים, כי גם אם עכשיו 10 אנשים יחליטו שהם לא רוצים להמשיך לתמוך בנו, ולא מבין מה שאנחנו עושים, עדיין יש לנו יציבות. בכל עוד מספר המצטרפים גדול, מספר עוזבים, כמובן אנחנו תומכים.
טוב. מדן בנימין, משקוף, תודה רבה לך.
תודה חגי.
להתראות. עד כאן עושים עסקים השבוע. להערות ותגובות אתם יכולים להיכנס לאתר הבית ranlevy.com או לשלוח אליי מייל לכתובת hagaygo101@strudelgmail.com. הכתובת נמצאת גם באתר.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.